בפעם הקודמת התחלתי לדבר, דיברתי על דוגמה לחקירה ישיבתית קלאסית, וזה השאלה של חיובי נזיקין. למה בן אדם צריך לשלם כאשר ממונו חולל נזק? ראינו שיש בניסוח הפשוט הראשוני, יש שתי אפשרויות להבין את זה. אפשרות אחת זה שהרשלנות שלו בשמירה היא זו שמחייבת אותו בתשלום. האפשרות השנייה, שיש לו אחריות על עצם העובדה שממונו הזיק. זאת אומרת, לא בגלל האחריות, לא בגלל הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שזה הממון שלו מחייבת אותו לשלם. אמרנו שהניסוח הזה הוא ניסוח לא נכון, כיוון שלכל הדעות שני הדברים צריכים להתקיים כדי שהוא יתחייב. צריך שהוא יהיה הבעלים, כמו שהממון שלו הזיק, שהוא יהיה הבעלים של הממון שהזיק, וצריך שהוא יתרשל בשמירה. זאת אומרת, שני הדברים האלה נדרשים. ועדיין יש מקום לדון בחקירה, נקרא לזה, ברזולוציה גבוהה יותר. זאת אומרת, גם אם שתי הדרישות קיימות, השאלה מי מהן היא העיקרית ומי מהן תנאי צדדי. כולם מסכימים שצריך את שני הדברים. השאלה רק מהי העילה המחייבת ומה זה רק תנאי צדדי. אפשרות אחת, הרשלנות בשמירה זאת העילה המחייבת. זה שהתרשלתי, אז זה מה שמחייב אותי. אלא מה? אם זה לא הממון שלי, אז זה תנאי. זאת אומרת, בלי שזה הממון שלי, אני לא צריך לשמור עליו. אני צריך לשמור על דבר ששייך לי. לא שייך לי, לא צריך לשמור. אבל זה לא אחריות על עצם העובדה שממוני הזיק. אני משלם בגלל הרשלנות בשמירה. הבעלות על הממון היא רק תנאי. זאת אומרת שבלעדי זה אין לי חיוב לשמור. ניסוח שני, הפוך. הבעלות על הממון היא זו שמחייבת אותי לשלם את נזקיו. נכון שאם לא התרשלתי בשמירה, אם שמרתי כמו שצריך, זה פותר אותי. אז העילה שמכוחה תובעים אותי זה עצם הבעלות, עצם העובדה שממוני הזיק. הרשלנות היא פקטור שיכול לפתור אותי. זאת אומרת, אם אני אראה שלא התרשלתי, אז יפתרו אותי, למרות שיש עילה מחייבת. אמרתי שהנפקמינה העיקרית שמביאים ביחס לחקירה הזאת, זה שאלת נטל הראיה. הפני יהושע טוען, נגיד ששור שלי הזיק, ידוע ששור שלי הזיק, יש שני עדים על זה. אבל לא יודעים אם התרשלתי בשמירה או לא. יכול להיות ששמרתי כמו שצריך והוא בכל זאת יצא, ואז אני פטור. יכול להיות שהתרשלתי בשמירה ואז אני חייב. אבל לא יודעים, על זה אין עדות. לא ברור אם התרשלתי או לא, הם רק ראו את השור בחוץ מזיק. איך הוא יצא שם? לא ידוע. עכשיו, הניזק טוען, מה זאת אומרת, אתה התרשלת בשמירה, תשלם. אני אומר, מה פתאום? לא התרשלתי, השור יצא, מה אני יכול לעשות? אבל שמרתי כמו שצריך. מי זה שצריך להביא ראיה? הרי זה בעצם מה שיקבע את הדין, אין לנו ראיות. אנחנו שואלים על מי נטל הראיה, אנחנו בעצם שואלים, מי ישלם בהיעדר ראיות, נכון? כי על מי שיש את נטל הראיה, אם הוא לא מרים את נטל הראיה, אז הוא הפסיד את המשפט. אז אם הפני יהושע טוען, נטל הראיה הוא על המזיק. ההיגיון מאוד ברור. המזיק, סליחה, על הניזק. הניזק רוצה לקבל כסף מהמזיק, נכון? הניזק אומר למזיק, תפצה אותי, תשלם לי. אז הוא התובע. הניזק הוא התובע, הוא רוצה כסף. נטל הראיה מוטל על התובע. המוציא מחברו, עליו הראיה. אתה בא להוציא ממני כסף, תביא ראיות לבית דין כדי להוציא זה ממני. אז זה הפני יהושע. החזון איש טוען, לא. נטל הראיה הוא על המזיק. הוא צריך להביא ראיה כדי להיפטר מתשלום. למה? הוא הנתבע, מוציא מחברו עליו הראיה. נטל הראיה צריך להשית על התובע. אז בתפיסה המקובלת מסבירים את החזון איש, ויש מקומות שבהם באמת בלשון שלו ככה יכול להשתמע, שהחזון איש טוען שהרשלנות, נטל הראיה הוא על המזיק, בגלל שעצם העובדה שממוני הזיק, היא מחייבת אותי בתשלום. נכון שאם אני אוכיח שלא התרשלתי, אז יפטרו אותי. אבל יש קודם כל עילה חיוב, עילת חיוב. הממון שלי הזיק, וזה שהממון שלי הזיק זה מספיק, זאת עילת החיוב. בגלל זה עכשיו תובעים אותי. אז אני קודם כל חייב. אני יכול, אם אני אביא ראיות ששמרתי כמו שצריך, שלא התרשלתי, אז יפטרו אותי. אבל מצב כזה, נטל הראיה הוא עליי. ושאני רוצה שלמרות שיש עילה נזיקית, שיפטרו אותי. תן לנו סיבה לפטור אותך. תביא ראיות. לכן החזון איש טוען שלמרות שהמזיק הוא הנתבע במקרה הזה, הרי רוצים שהוא ישלם, אבל נטל הראיה הוא עליו. בגלל שהעילה, התובע יש לו עילה. הממון שלך הזיק. אתה עכשיו בעצם אתה חייב לו את הכסף. מה אתה רוצה? להיפטר מזה. זאת אומרת שהוא לא ייקח ממך את הכסף. אז בעצם זה כאילו שאתה התובע. אתה בעצם רוצה שיפטרו אותך מעילה נזיקית שקיימת. היא ראיות כדי שיפטרו אותך. לכן נטל הראיה הוא עליך. ככה מקובל להסביר בחזון איש. אבל ראינו בפעם הקודמת, שלפחות בפסקה אחת שלו, הניסוח הוא שונה. החזון איש טוען שנטל הראיה, נטל הראיה הוא עליי, על המזיק, לא בגלל שעילת החיוב זה עצם העובדה שממוני הזיק, אלא בגלל שהטענה שלו, שהוא שמר כמו שצריך, ובכל זאת הבהמה יצאה והזיקה, היא לא סבירה. אם שמרת כמו שצריך, זה לא היה יוצא. יכול לקרות שהוא יצא, אבל ברירת המחדל, כי נקודת המוצא, אם הוא יצא, כנראה לא שמרת כמו שצריך. אתה רוצה לטעון שקרה משהו מוזר, מה ששמרת כמו שצריך, ובכל זאת היא השתגעה הבהמה, ובכל זאת היא יצאה. תביא ראיות שזה מה שקרה. תשימו לב, זה לא כמו ההסבר הקודם. בעצם, אם קוראים כך את החזון איש, אז החזון איש מסכים עם בני יהושע. העילה שמכוחה תובעים אותי זה שהתרשלתי בשמירה. לא עצם העובדה שממוני זיקה רשלנות, היא לא טענה פותרת. העיר רשלנות, היא לא טענה פותרת. הרשלנות היא העילה המחייבת. אז למה נטל הראיה הוא עליי? שיוכיחו שהתרשלתי, הוא רוצה לתבוע אותי. בגלל שאם קרה נזק, הברירת המחדל, ההנחה היא שכנראה התרשלת. זה לא היה קורה. צריך לשמור כמו שצריך. מטרת השמירה זה להוות הגנה שלא תאפשר לבהמה לצאת. אם הבהמה יצאה, כנראה שלא הגנת על זה מספיק. אתה רוצה לטעון שכן הגנת מספיק, ובכל זאת היא יצאה? מקרה נדיר, יכול לקרות. מקרה נדיר. וראיות שזה מה שהיה. אוקיי? כך טוען החזון איש. לפי זה יוצא שבעצם החזון איש והפני יהושע לא נחלקים בשני התפיסות, בשני הצדדים של החקירה הזאת. זה לא שהפני יהושע חושב ש... כן, הפני יהושע סובר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. ולכן הוא אומר, אם הניזק רוצה שהמזיק ישלם לו, שהניזק יוכיח שהייתה רשלנות מצד המזיק. בלי שהוא הוכיח שהייתה רשלנות, אין לו עילה. למה שאנחנו בכלל נשמע אותך? תביא ראיות לתביעה שלך, ואז תוכל לקבל את הכסף. זאת התפיסה הפשוטה. התפיסה שאומרת שנטל הראיה הוא על המזיק, ולא על הניזק, שם זה פתוח. זה יכול להיות בגלל התפיסה שעצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי לשלם, ואם לא התרשלתי זה יפתור אותי. ככה בדרך כלל מבינים את החזון איש. אבל בלשון החזון איש עצמו משמע לא כך. אלא מה? יש עוד הסבר אפשרי. שהטענה ששמרת כמו שצריך ובכל זאת הבהמה יצאה והזיקה היא לא סבירה. אתה רוצה לטעון טענה לא סבירה? תוכיח. תביא ראיות שזה מה שקרה. שתי אפשרויות, זה פתוח. הצד הזה של החזון איש. זאת אומרת, הנפקמינה הזאת, זו דוגמה, הנה לקח ראשון, נפקמינות שמובאות לא תמיד הן חד משמעיות. לפעמים אפשר לראות אותן, לפעמים זה ממש מתהפך, ולפעמים זה לא חד משמעי, צד אחד כן, אבל צד שני פתוח, לפעמים זה בכלל לא נוגע לעניין. יש הרבה דוגמאות לזה. במקרה שלנו, זה חצי נפקמין. זאת אומרת, אם אתה אומר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, אז ודאי שנטל הראיה הוא על הניזק. ואם אתה אומר, סליחה, אם אתה אומר שעצם העובדה שממונך הזיק מחייבת אותך, ודאי שנטל הראיה הוא על המזיק. אבל אם אתה טוען, שהרשלנות בשמירה מחייבת, אז זה פתוח. אפשר להגיד, שטוב, אם הרשלנות בשמירה היא מחייבת, אז שהניזק יביא ראיות שהתרשלתי, אחרת הוא לא יכול לתבוע אותי. אפשר להגיד לא. נכון, הרשלנות בשמירה היא מחייבת, אבל ההנחה שאם קרה נזק, כנראה שהייתה רשלנות. אתה רוצה עיתון שלא הייתה, תביא ראיות שלא. אז זה פתוח. על הצד של הרשלנות בשמירה זה פתוח. על הצד שממוני הזיק, זה ודאי, ודאי שנטל הראיה הוא על המזיק. רק הערה, יוצא מפה חידוש מאוד מעניין בדעתו של החזון איש, שלפעמים יכול להיות מצב שאני הצד הנתבע בדין, ובכל זאת נטל הראיה יהיה עליי. זה חידוש לא טריוויאלי. בדרך כלל אנחנו רגילים שנטל הראיה הוא על התובע, הוא מוציא מחברו עליו הראיה. אני לא אמור להביא ראיות בשביל להשאיר כסף אצלי. צריך להביא ראיות אם אתה רוצה להוציא ממישהו כסף, שישלם לך. פה מסברר שיש מצבים שבהם למרות שאני המוחזק ואתה התובע, עליי נטל הראיה. כן? מתי? שהטענה שאותה אני טוען היא לא סבירה. למשל, כן? למה? כי אם הטענה שאותה אני טוען היא לא סבירה, זה עצמה ראיה נגדי. זה שאתה טוען משהו, הוא בלתי סביר, יש ראיה נגדך. אלא כן, תביא ראיות שבכל זאת זה קרה, למרות שזה לא סביר. אוקיי? ואתה צריך להביא את הראיות. אז זה לא שאתה לא המוחזק, אתה כן המוחזק. רק יש ראיה נגדך, שמוציאה ממך את הכסף. אם תביא ראיה נגדית, זה יישאר אצלך. בסדר? אבל אתה עדיין המוחזק. זאת אומרת, יש מצבים שבהם, למרות שאתה המוחזק, נטל הראיה מוטל עליך. אני לכם אולי דוגמה נוספת לעניין הזה. יודעים ששור מועד, שור שנוגח בפעם הראשונה, אז הבעלים שלו משלם חצי נזק. נוגח פעם שנייה גם. מהפעם השלישית ועלה משלם נזק שלם. זה נקרא שור מועד. אז זה שור תם, אז זה שור מועד. עכשיו, אם השור נגח פעמיים, ועכשיו יש ספק לגבי הפעם השלישית. ואני רוצה לטעון שהשור נגח, ולכן הוא בעצם מועד, אוקיי? אז כשאני אומר שאני טוען שהשור הוא מועד, אני בעצם רוצה, אני רוצה שאתה תשלם לי נזק שלם ולא חצי נזק. כי שור תם משלם חצי נזק, אוקיי? אז אני רוצה להוציא לך נזק שלם, אז נטל הראיה הוא עליי. אבל מה יקרה במקרה ההפוך? אחרי שהשור היה מועד, הוא נגח שלוש פעמים, והוא לא נגח, הוא היה באותה סיטואציה שלוש פעמים ולא נגח. במצב כזה, הוא הופך את החזקה שלו ממועד בחזרה לתם. הוא יוצא מחזקת מועד לחזקת תם, הדרך ההפוכה. על מי נטל הראיה שם? דרך כלל מבינים, המוציא מחברו עליו הראיה, לכן נטל הראיה הוא על מי שרוצה שישלמו לו נזק שלם, במקום חצי נזק. אבל אם זה היה ההסבר, אז בדרך ההפוכה, נטל הראיה יהיה על בעל השור, לא על התובע. כי בעל השור בעצם רוצה לשלם חצי נזק ולא נזק שלם. נכון? אז במקרה הזה הוא רוצה להרוויח. אז נטל הראיה הוא עליו. אוקיי? אבל יש, לא משנה, אפשר לראות בכל מיני מקומות שזה לא נכון. למה זה לא נכון? התשובה כנראה שברגע שאתה רוצה להוציא את השור מחזקתו, נטל הראיה הוא עליך. לא משנה אם להוציא אותו לחזקה שמשלמת יותר כסף או לחזקה שמשלמת פחות כסף. השאלה היא מה אתה רוצה לעשות. הנה עוד דוגמה למצב שבו נטל הראיה מוטל על מישהו שיכול להיות שהוא המוחזק. ממנו באים להוציא את הכסף. ועדיין נטל הראיה הוא עליו. בסדר? כי אתה בא להוציא את השור ממה שהוא היה מוחזק עד עכשיו. בין אם אתה בא להוציא אותו לכולה, ובין אם אתה בא להוציא אותו לחום. זה החידוש של החזון איש. לענייננו, בסוף הפעם הקודמת, דיברתי על זה שבעצם כל הניסוח הזה של החקירה הוא ניסוח בעייתי. ולצורך זה דיברנו על הסוגיה של משסה. כשאני משסה את הכלב שלך בתרנגול שלו, אז יש דעה בגמרא שגם אני פטור וגם אתה פטור. אתה בעל הכלב ואני המשסה, שנינו פטורים. למה? אני פטור כי הכלב לא שלי, ואתה פטור בגלל שאני שיסיתי אותו. אתה, מה זה קשור אליך? אתה שמרת כמו שצריך, אני שיסיתי את הכלב. אני אשם בעצם, אוקיי? אז זה שנינו פטורים. אומר הפני יהושע, ואגב החזון איש מעלה צד כזה גם כן, במקרה הזה מתלכדים, שגם אם אני אשסה כלב של עצמי, אני אהיה פטור. אני עצמי חובש את שני הכובעים. גם את הכובע של בעל הכלב וגם את הכובע של המשסה. אבל זה כמו שני אנשים, אם בשני אנשים שניהם פטורים, אז אם שני הכובעים האלה חבושים על אותו ראש, אז הבן אדם הבודד שחובש את שני הכובעים גם הוא פטור. עכשיו זה נורא מוזר, ראינו את זה. למה? כי אם אני מחזיק את הכלב ולא שמרתי אותו כמו שצריך, הדלת לא הייתה נעולה כמו שצריך, אז אני חייב. כי התרשלתי בשמירה. כלב הוא שלי, כן? התרשלתי בשמירה. עכשיו פה לא רק שהתרשלתי בשמירה, אני שיסיתי אותו במו ידיי. לא רק שפתחתי את הדלת ברשלנות והוא יצא ביוזמתו והזיק. אני גרמתי לו לצאת להזיק. זה קל וחומר שאני חייב. איך אפשר להגיד שמצב כזה אני פטור? אז אמרתי שהדרך היחידה להבין את התפיסה הזאת זה להבין שהחיוב הנזיקי בעצם הוא לא בגלל הרשלנות בשמירה. אם זה בגלל הרשלנות בשמירה, שיסוי הוא אבא של הרשלנויות. לא רק שאתה התרשלת באופן פסיבי, אתה, זאת רשלנות אקטיבית. קל וחומר שאתה חייב. ואם אני מבין שעצם העובדה שממוני הזיק, היא מחייבת אותי בתשלום, אז נפתחת האפשרות להבין את מה שאומרים על פני יהושע וחזון איש. למה? כי הטענה בעצם זה שכשהכלב מזיק, אז החיוב מוטל על הכלב עצמו. הכלב חייב לשלם. זה הכלב חייב לשלם. קח אותו לבית דין. מה תעשה עם הכלב? ברור שאתה לוקח את האדון שלו. האדון שלו זה הכיס בעצם, שאותו תובעים. אז החיוב שמוטל על הכלב מועבר אל האדון. עכשיו תובעים את האדון שישלם. במקום אנחנו גם אם ניקח את הכלב עצמו, האדון יפסיד את הכלב שלו. בכל מקרה זה האדון משלם. כן, אי אפשר לקחת מהכלב עצמו. מה תיקח? תיקח, אתה יכול לקחת את הכלב, אותו עצמו. אבל אז אם לקחת אותו שוב פעם, זה בעצם האדון שילם, כי לקחת את הכלב שלו. אוקיי? כן, בכל מקרה התביעה היא כלפי האדון. אז מה יוצא? אתה צריך שיהיה חיוב על הכלב, ואת החיוב הזה אנחנו מעבירים אל האדון, ולכן תובעים את האדון. עכשיו, אם הכלב משוסה על ידי מישהו, אז הכלב לא אשם, הוא בעל חיים, מה, הוא לא מקבל החלטות. מישהו גרם לו להזיק, אז זאת אשמת הגורם, הבן אדם, ולא הכלב. אז אם שיסו את הכלב, אין על הכלב אשמה, הוא לא חייב לשלם. אבל אם הוא לא חייב לשלם, אין מה להעביר לאדון. כיוון שכל מה שאתה מחייב את האדון זה בגלל שאתה מעביר אליו את החיוב של הכלב. עכשיו זה נכון גם אם אני עצמי שיסיתי את הכלב שלי. כי אם אני עצמי שיסיתי את הכלב שלי, אני קודם כל צריך לדון האם על הכלב יש חיוב. אין, שיסו אותו, אין חיוב. עכשיו ברגע שאין עליו חיוב, נכון, אני התרשלתי בשמירה בריבוע. לא רק שהתרשלתי, אלא אפילו שיסיתי. אבל ההתרשלות היא בסך הכל הסיבה למה מעבירים את החיוב שמוטל על הכלב אליי. אבל אם אין חיוב על הכלב, אז מה זה משנה שהתרשלתי? אין מה להעביר אליי. ולכן אני פטור. אוקיי? ואז בעצם יוצא שמי שאומר כך לגבי המשסה של, את הכלב של עצמו, מניח שהחיוב, חיוב התשלום, הוא לא על הרשלנות בשמירה. אלא עצם העובדה שממוני הזיק. אוקיי? עכשיו, אם באמת זה כך, ולמה אם לא התרשלתי אז לא מעבירים אליי? אם לא התרשלתי, אז הכלב בעצם פעל ביוזמתו, יש עליו חיוב. אבל מה אתה רוצה ממני? למה אתה מעביר אליי את החיוב של הכלב? אני לא התרשלתי. יותר מזה, אני בעצם ניסיתי לגרום לו לא להזיק, הוא עשה משהו על דעת עצמו. הוא עושה משהו על דעת עצמו, אין הצדקה להעביר אליי את החיוב שלו. אני לא אחראי למה שהוא עושה, אם הוא לא נוהג לפי מה שאני ניסיתי שהוא ינהג. ניסיתי בכנות, כן? שמרתי כמו שצריך. אוקיי? ולכן אי אפשר להעביר אליי את ה... את החיוב. עכשיו, אם זה כך, אז יוצאת בעיה. מה ראינו בחלק הקודם? שגם הפני יהושע וגם החזון איש סבורים, שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. שניהם סבורים אותו צד. ויכוח הוא רק בשאלה, האם זו טענה מספיק לא סבירה כדי להעביר בכל זאת את נטל הראיה אל המזיק. אוקיי? או לא. אבל בסיסית, הרשלנות בשמירה היא המחייבת, לפי שניהם. פתאום אנחנו מגלים כאן, שלפי שניהם, מה שמחייב, זה עצם העובדה שממונו הזיק. לא הרשלנות בשמירה, בדיוק הפוך. וזה בין הפני יהושע ובין החזוני, שניהם אומרים את זה גם שם וגם פה. זה כבר הופך לחלוטין את התמונה. זאת אומרת, אם קודם אמרתי, בעצם החזון איש לא חושב את מה ששמים בו, הוא כן מסכים, הוא גם הוא מסכים לפני יהושע. זאת הרשלנות בשמירה. זה צעד ראשון שמפרק בעצם את החקירה. מפרק צעד אחד שלו. שמרגע, עכשיו אני לוקח את שניהם, גם החזון איש וגם הפני יהושע, ואני מראה לך ששניהם, שהגענו למסקנה שהם מדברים על הרשלנות בשמירה, בעצם לא נכון. הם מדברים על עצם העובדה שהם המונייזית. מה עושים עם זה? משהו פה לא מסתדר. אז מה אתם אומרים?
אני פשוט לא הבנתי לגמרי את כל ההיקשים הלוגיים שם בתוך המקרה, זה נראה לי כל מיני קפיצות כאלה שהם לא...
איזה מקרה?
במקרה של השיסוי.
כן, שמה, מה לא ברור?
הרי אפשר להתייחס את זה רק למקרה ספציפי של אתה משסה את הכלב שלי בתרנגול שלך.
לא, אני משסה את הכלב שלי בתרנגול שלו.
לא, אבל את זה כאילו גוזרים מהמקרה הקודם.
נכון, ששיסיתי את הכלב שלך בתרנגול שלו.
אבל הכלב שלך על הנחוש של עצמי, כאילו את הממון שלך על הממון שלי.
לא, אני לוקח את הכלב שלך ומשסה אותו בתרנגול שלו. כן. אני לוקח את הכלב שלך ומשסה את זה בתרנגול שלו. אז שנינו פטורים מלשלם לו. אתה פטור כי אתה לא אשם, אני שיסיתי, אתה שמרת. אני פטור בגלל שזה לא הכלב שלי. ואמרנו שהרי בשביל לחייב צריך רשלנות וצריך שהכלב יהיה שלי. צריך שני הדברים. אז לכל אחד מאיתנו חסר דבר אחד. לך חסר האשמה ולי חסר הבעלות על הכלב. לכן שנינו פטורים. מה קורה אם אנחנו אותו אדם? כמו ששניים פטורים, גם אחד פטור. נורא מוזר. כשזה אותו אדם, אז יש לו גם את הבעלות וגם את האשמה. אז לא חסר כלום. כל הרעיון היה הפיצול. כשאין פיצול, אז לא סתם להחליף שני בני אדם באדם אחד. כל מה שהפיצול לשני בני אדם פתר אותם, זה שכל אחד היה רק מאפיין אחד מתוך השניים הדרושים. ברגע שחיברת את זה לבנם אחד, אז יש לו שני המאפיינים, אז מה הבעיה? למה שיהיה פטור? אוקיי? ואז הסברתי שזה בגלל שבעצם יש חיוב על הכלב, וברגע שהכלב שוסה, אז אין חיוב על הכלב.
חיוב על האדם?
לא, לא. חיוב הוא על הכלב. זה המשמעות של האחריות על הממון, על הנזקים שהממון שלי גורם. בעצם יש חיוב על הכלב שלי עצמו. נכון, שברגע שיש עליו חיוב, יעבירו את זה אליי.
לא, בלי קשר לעניין של החיוב על ממון, שחיוב כללי מתחום אחר אולי של הלכה, על אדם ש... משסה את החיה של
לגבול
משלם
לאיסור? לא, זה מה שאני אומר. לפי התפיסה הזאת, לא. לא. לא קשור לאיסור, נדבר על חובת תשלום. על האיסור עוד נדבר. חובת תשלום, אין חובת תשלום. אין לי אחריות לשלם במצב כזה. איסור או לא איסור זה דיון אחר. איסור כנראה שכן יהיה. בסדר? אז אנחנו נמצאים בעצם במצב שבו מצד אחד יוצא לנו שגם החזון איש וגם הפני יהושע סבורים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. ומצד שני יוצא ששניהם סבורים שדווקא עצם העובדה שממוני הזיק, זה מה שמחייב. אז התשובה, אני חושב שהזכרתי את זה בסוף השיעור הקודם, שצריך שני הדברים. גם הרשלנות, שניהם דרושים כדי לחייב. קיצור, יש אפשרות שלישית בחקירה הזאת. לא רק או הרשלנות בשמירה או הבעלות על הממון, אלא יכול להיות ששני הדברים נדרשים כדי לחייב, ושניהם עיקריים. אף אחד הוא לא עיקרי והשני צדדי. שניהם עיקריים. תמיד האופציה קיימת, נכון? או שא' עיקרי, או שב' עיקרי, או ששניהם עיקריים. שאף אחד לא. לא יכול להיות, לא משנה. אוקיי? אז זאת הטענה. עכשיו תראו שאם אני מנסח את זה כך, אז הכל בסדר. למה? בואו נסתכל על נטל הראיה. השור שלי הזיק למישהו, ואני טוען שאמרתי כמו שצריך, הוא טוען שהתרשלתי. על מי נטל הראיה? אם בשביל לחייב אותי צריך גם שזה יהיה שלי וגם שאני אתרשל בשמירה, כל עוד לא הראית את שני הדברים, אין לך עילת תביעה. שני הדברים עכשיו אתה צריך להראות. אין לך עילת תביעה, כי עילת התביעה מוקמת על בסיס שתי ההנחות האלה. גם שהממון שלי הזיק וגם שהתרשלתי בשמירה. אם חסר אחד מהם, אין תביעה. תביא ראיות. לכן נטל הראיה באופן בסיסי על מי? על הניזק, שהוא תובע. מיש חולק, כי הוא אומר שברגע שהשור הזיק, כנראה לא שמרתי כמו שצריך. אז הוא הרים את נטל הראיה. כן, הוא הראה שלא שמרתי כמו שצריך. אלא אם כן, אני אוכיח שכן. אוקיי? אז זה סתם ויכוח פנימי. אבל מבחינה בסיסית, נטל הראיה הוא באמת על הניזק. כי הרשלנות בשמירה חסרה פה. נכון שצריך את שניהם, אבל מספיק שחסר אחד מהם בשביל שאני לא אהיה חייב. שלחייב אותי, אני צריך להוכיח את שני הדברים. אז זה מסתדר, לפי התפיסה שצריך גם את הרשלנות וגם את הבעלות על הממון. גם המשסה מסתדר. למה? כי אם אני צריך את שניהם ואני שיסיתי את הכלב שלי, ברגע שאני שיסיתי את הכלב שלי כדי שהכלב שלי יתחייב, צריך שהוא יעשה את זה ביוזמתו. אם אני שיסיתי אותו, הוא לא מתחייב. ברגע שהוא לא מתחייב, אז גם אם התרשלתי בשמירה, אין מה להעביר אליי, אין חיוב להעביר אליי. והרי צריך את שני הדברים. צריך שגם יהיה חיוב על הכלב וגם תהיה אשמה שלי כדי שהחיוב יועבר אליי. כל עוד שני הדברים האלה לא קיימים, אי אפשר לתבוע אותי. ואז יוצא שבעצם ברגע שאני מניח ששני שתי הדרישות האלה נחוצות כדי לחייב אותי בתשלומי נזיקין, אז אני מסתדר גם עם ההנחה הראשונה של חובת הראיה, וגם עם הטענה של המשסה. אז הנה גילינו לקח מאוד חשוב, שהרבה פעמים ההתייחסות לחקירה כמשהו דיכוטומי, או צד א' או צד ב', מפספסת משהו. לפעמים יכול להיות ששני הצדדים ביחד נכונים. צריך את שניהם, לא שאחד צריך או שאת השני צריך. צריך את שניהם, זה גם אופציה. יכול להיות שנחוץ או זה או זה, זה גם אופציה. או שנחוץ א', או שנחוץ ב', או שצריכים את שניהם, או שצריך או זה או זה. גם אפשרות, גם ממנה איכשהו מתעלמים. למשל, הגמרא אומרת, עידנה, מה צריך לעשות ביום טוב? האם זה כולו לשם או כולו לכם? כן, האם יום טוב מיועד להתענג בו, לאכול, לנוח, לקרוא, לעשות חיים, או שצריך ללמוד תורה? זה גם לעשות חיים. אבל כן, לעשות חיים רוחניים. אוקיי? אז השאלה היא מה צריך לעשות. אז יש שם דעת רבי אליעזר שאומר או כולו לכם או כולו להשם. אחד אומר חציו לכם, חציו להשם, לעשות חצי חצי. לחלק, לעשות חלק הנאות וחלק עניינים רוחניים. רבי אליעזר אומר או כולו לכם או כולו להשם. מה זה האו-או? לכן אני מביא את זה. בדרך כלל אנחנו לא לוקחים בחשבון את האפשרות שאו זה נכון או זה נכון. הכוונה ש... הגורם המחייב זה A או B. לא שאו ש-A הוא הגורם המחייב, או ש-B הוא הגורם המחייב. אלא יש גורם מחייב אחד. או A או B. מבינים את ההבדל?
אם זה שתיהם, אז זה לא.
אה?
זה לא יכול להיות שתיהם.
לא, שזה לא יכול להיות שאף אחד מהם. שניהם זה כן יכול להיות. זה לא קסור, זה אור. זה או A, עוד פעם. אני אביא לכם דוגמה, יש משפט בתורת המשחקים שנקרא משפט צרמלו. המשפט הזה בעצם אומר שמשחקים שדומים לשחמט, לא משנה, מקיימים איזה שהם תנאים, רוב המשחקים שאתם מכירים מקיימים את התנאים האלה, או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שתיקו. משפט מדהים. או הלבן מנצח, או השחור מנצח, או תיקו. מה עוד יכול להיות? זה משפט זה. ברור, מה... לא, זה ממש לא ברור. זה לוקח הרבה זמן להוכיח את זה גם. אתם יודעים למה זה לא ברור? כי אנחנו לא מדברים על משחק מסוים, ואנחנו אומרים במשחק הזה או ששחור ינצח או שהלבן ינצח או שתיקו. זה ברור, אין אפשרות אחרת. אלה שלושת האפשרויות, מה עוד יכול להיות? אנחנו טוענים שזה מאפיין של משחק השחמט באשר הוא. יש אסטרטגיה שבה אפשר, הלבן יכול לכפות ניצחון. תמיד, בכל מקום. אם אתה משתמש באסטרטגיה הזאת, הלבן יכול לכפות ניצחון. או שיש אסטרטגיה שהשחור יכול לכפות ניצחון. או שכל אחד מהצדדים יכול לכפות תיקו. עכשיו, אתם מבינים, זה כבר לא טריוויאלי. כי אנחנו מניחים שיש אסטרטגיה כללית לכל המשחקים, שנכונה תמיד שאפשר לכפות את התוצאה. יש אפשרות להגיד שלא. כל משחק, או שהשחור ינצח, אולי הלבן ינצח. זה לא מוכתב מראש. אי אפשר לדעת מראש מה יקרה במשחק שחמט. משפט צרמלו טוען, אפשר לדעת מראש מה יקרה. אנחנו לא יודעים איזה משלוש האפשרויות נכונות, כי זה נורא מסובך. אנחנו לא יודעים. אבל יש הוכחה שרק אחת משלוש האפשרויות האלה נכונה. או שתמיד הלבן ינצח, או שתמיד השחור ינצח, או שתמיד אפשר לכפות תיקו. ינצח, הכוונה אפשר לכפות ניצחון. שחק לא טוב, הוא יפסיד, אבל אם הוא משתמש באסטרטגיה המושלמת, יש אסטרטגיה כזאת, שאם תשתמש בה לא משנה מה האחר יעשה, אתה תנצח. יכול להיות שאין אסטרטגיה כזאת, כללית. תלוי איך תשחק, מה תשחק. לא, אי אפשר לקבוע מראש מה תהיינה התוצאות. זאת לא, המשפט הזה הוא לא משפט טריוויאלי. אם מסתכלים עליו ככה. אני אומר, גם בהקשר שלנו, כשאני אומר, או שצד א' נכון, או שצד ב' נכון, זאת אמירה אחת. נגיד, אני אומר, יכול להיות שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. שעות אחת. שעות שנייה, יכול להיות שהעובדה שממוני הזיק, זה מה שמחייב. שעות שלישית, או שזה מחייב, או שזה מחייב. שעות שלישית. אני טוען שמספיק שיתקיים אחד מהם, כדי שאני אתחייב, לא משנה איזה. כל אחד משניהם. מבינים? זה לא אף אחד משתי האפשרויות הראשונות. זה אפשרות שלישית. או שצריך את שניהם כדי להתחייב. אפשרות רביעית. גם א' וגם ב' צריכים להתקיים כדי שאני אתחייב. אלה כל הקומבינציות. כן? או א' לחוד, או ב' לחוד, או שניהם יחד, או שכל אחד מהם. או זה או זה. אבל או זה או זה זה אפשרות אחת. כל אחד משניהם יכול לחייב. לא אכפת לי מי מהם. בסדר? זה ברור מה שאני אומר. אז בעצם בכל, כשאני רואה חקירה שיש לה שני צדדים, אני תמיד צריך לשקול את כל אחת מארבעת האפשרויות האלה. או שא' נכון, או שב' נכון, או שצריך את שניהם, או שכל אחד משניהם לחוד מספיק. התיאוריות הן A, B, A וגם B, או A או B. זה בעצם ארבע התיאוריות האפשריות. ובדרך כלל בחקירות ישיבתיות, משיגים רק את השתיים הראשונות. A או B. אלה שתי התיאוריות ודנים ביניהם, נפקמינות והכל. אף אחד לא יקר בחשבון את התיאוריה של גם A וגם B. או A או B. Okay? אז בהקשר הזה, כמו שאמרתי לגבי היום טוב, באמת הנטייה הראשונית זה לחשוב שבעצם הקריטריון הקובע פה הוא קריטריון הפשטות. אנחנו בדרך כלל מאמצים את התיאוריה הפשוטה ביותר האפשרית, נכון? התיאוריה A היא פשוטה, התיאוריה B היא פשוטה, אבל התיאוריות A וגם B או A או B הן פחות פשוטות, הן יותר מורכבות. אז לכן אנחנו פחות מעדיפים אותם. אנחנו מעדיפים, עקרון התאר של אוקם. אנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה ביותר. אבל זה לא לגמרי מדויק. A וגם B זאת לא תיאוריה פחות פשוטה. יש גורם אחד לחיוב. מהו? A וגם B. גורם אחד מורכב, אבל זה גורם אחד. תראו, כשאני מדבר על הרשלנות בשמירה, אפשר לפרק את הרשלנות בשמירה ולהפוך גם אותה למורכבת. מה זה הרשלנות בשמירה? שאני לא נעלתי את הדלת, וגם הדלת בעצמה לא מחזיקה מספיק חזק, ואני גם הלכתי לישון ולא ישבתי שם מיד הדלת לשמור למרות שהיא לא נעולה, והצטברות כל הדברים האלה ביחד, זה הגורם המחייב. אז גם זה מסובך, נכון? איך קובעים מה מסובך ומה לא מסובך, ומה פשוט? כן, אני אומר, אם יש גורם אחד, זה נקרא פשוט. A וגם B זה גם גורם אחד. רק זה גורם שדורש את שתי הדרישות. לא כל אחת מהן לחוד, אבל זה גם גורם אחד. יש ביטוי לוגי אחד שמנו יוצא את התוצאה. לעומת זאת, A או B, זה כבר באמת משהו שנראה יותר מורכב. או A או B. זה לא נשמע הגיוני ששני דברים שונים, כל אחד מהם לחוד, בעצם יגרום לתוצאה. פשוט אנחנו בדרך כלל מבינים שלתוצאה הזאת צריך משהו אחד שיגרום לה. אם A גורם לה, אז מה פתאום B, כשלא מתקיים A גם הוא יגרום לה, ולהפך. אנחנו נראה את זה עוד ביתר דיוק, ביתר פירוט בהמשך, כשנדבר על הצד השווה ודברים אחרים. אז זה, אני חוזר לאו כולו לכם, או כולו לשם, כשרבי אליעזר אומר, או כולו לכם, או כולו להשם, זה נראה לא הגיוני. תגיד, מה אתה רוצה מיום טוב? אתה רוצה שיהיה כולו לכם, או שאתה רוצה שיהיה כולו לשם? לא אכפת לי. או כולו לכם, או כולו להשם. מה זאת אומרת? מה, אין לך איזה עמדה, מה צריך להיות ביום טוב? יש לו עמדה. העמדה היא שלא יהיה חצי חצי. אני אומר, או כולו להשם, או כולו לכם, פירוש הדבר, דבר אחד אני לא מוכן, שזה לא יהיה מחולק. חציו להשם, חציו לכם. אתם פתאום רואים שזו גם תיאוריה פשוטה. תיאוריה פשוטה למה אסור שיהיה, לא למה צריך שיהיה. השלילה של A וגם B זה או לא A או לא B. אז כשאתה אומר או, תמיד אפשר להפוך את זה לגם. זה שלילה כפולה. A או B זה שלילה שלא A וגם לא B. אפשר עם שלילות תמיד להפוך את ה-O לגם. ולכן ה-O בעצם אפשר להציג גם אותו בצורה פשוטה. בדיוק כמו הגם. טוב, אז המסקנה שלנו בינתיים זה שצריך לקחת בחשבון גם אפשרויות שבדרך כלל לא לוקחים בחשבון, בחקירות למדניות. או A, זאת אומרת A זה אפשרות אחת, B זה אפשרות שנייה, A וגם B זאת גם אופציה. צריך לחשוב גם עליה, כמו שראינו בפני יהושע ובחזון איש. אני רוצה אולי להביא לכם דוגמה נוספת. הרמב״ם מונה, בספר המצוות שלו הוא מונה את המצוות. יש תרי"ג מצוות. הוא הקדים לספר המצוות שלו 14 שורשים. השורשים האלה זה כללים שלפיהם הוא מונה את המצוות. בכלל התשיעי, שורש התשיעי, הוא אומר שלא מונים מצוות שחוזרות על עצמן בתורה. למשל, התורה 12 פעמים מצווה לשמור שבת. אנחנו לא מונים 12 מצוות, אנחנו מונים אחת. אם זה חוזר 12 פעמים, אולי לחזק את זה, להגיד שזה חשוב, אבל הוא חוזר 12 פעמים על אותו דבר. אנחנו לא נכניס פה 12 מצוות למניין המצוות, 12 מצוות לשמור שבת. זה מצווה אחת. התורה חוזרת כמה פעמים. זה החלק הראשון של השורש התשיעי. החלק השני של השורש התשיעי מדבר על מה שנקרא לאו שבכללות. מה הכוונה לאו שבכללות? זה פסוק אחד, איסור, למשל לא תאכלו על אדם. מהפסוק הזה לומדים חמישה או שישה איסורים שונים, שאין קשר ביניהם. למשל, זה הזהרה לבן סורר ומורה. זה האיסור שהוא עובר, לא תאכלו על אדם. נוסף לזה, שבית דין אסור להם לאכול ביום שהם גוזרים דיני נפשות. אסור להם לאכול, הם צריכים לצום. לא תאכלו על אדם. שורש שלישית, לא לאכול לפני תפילת שחרית. שלישית, התפללתם על דמכם. וכן הלאה, כל מיני אפשרויות. הרמב״ם אומר, בלאו שבכללות אנחנו מונים מצווה אחת. לא חמש או שש, אחת. לא תאכלו על אדם. אז שואל, רבי ירוחם פרלה, יש לו פירוש של ספר המצוות של רס"ל. הוא שואל על הרמב״ם שההתחלה של השורש התשיעי סותרת את החצי השני של השורש התשיעי. למה? יש הרמב״ם אומר בחלק הראשון שמה קובע? לא הציוויים, הציוויים יכולים לחזור על עצמם, מה שקובע זה התוכן. אם יש תוכן אחד, זאת מצווה אחת. לא אכפת אם הציווי חוזר על עצמו 12 פעמים. אוקיי? מה הוא אומר בחצי השני? שמה שקובע זה דווקא הציוויים ולא התכנים. הוא אומר, לא תאכלו על אדם, יש ציווי אחד, ויש פה חמישה תכנים שונים שנלמדים ממנו. מה אנחנו מונים? מצווה אחת. אז רואים שמה שקובע זה הציוויים, לא התכנים. איך זה מתיישב עם מה שהוא כותב בתחילת השורש, שמה שקובע זה התוכן ולא הציוויים? תחילת השורש זה 12 ציוויים עם תוכן אחד, מונים מצווה אחת. חצי השני של השורש, זה חמישה תכנים עם ציווי אחד, שוב פעם מונים מצווה אחת. תחליט, הולכים אחרי התכנים או הולכים אחרי הציוויים? מה אתם אומרים?
או-או.
לא, אם או-או זה לא טוב. כי שני הצדדים לא טובים. כי אז כשיש 12 פעמים לשמור שבת, אז יש 12 ציוויים. נכון, יש רק תוכן אחד, אבל מספיק שיש 12 ציוויים כדי למנות 12. אתה אומר לי, או-או, מספיק שיש ציוויים, או שמספיק שיש תכנים. אז היה צריך להיות, גם בלאו שבכללות למנות את הכל, וגם בכפילויות למנות את הכל. והיא גם, לא או.
גם.
אתה צריך, בשביל למנות מצווה, צריך שגם יהיה לה ציווי נפרד, וגם יהיה לה תוכן עצמאי. אם חסר אחד מהם, אי אפשר למנות. עכשיו תראו ששני הצדדים לא סותרים. בחלק הראשון הרמב״ם מדבר, כשהתורה מצווה 12 פעמים לשמור שבת. אז יש לי אמנם 12 ציוויים, אבל תוכן יש רק אחד. בשביל שיש 12 מצוות צריך 12 ציוויים, שלכל אחד יש תוכן משלו. אין פה דבר כזה, יש פה 12 ציוויים, אבל עם תוכן אחד. מונים פעם אחת. מה קורה בחלק השני? יש לב שבכללות, שזה ציווי אחד, עם כמה תכנים. אז נכון, יש כמה תכנים. הייתי רוצה למנות 5 מצוות. אבל צריך שיהיה גם ציווי נפרד בכל אחד, וזה אין, יש רק ציווי אחד. אתם רואים שאם רוצים למנות מצווה, צריך שיתקיים את שני הדברים. גם שיהיה ציווי, וגם שיהיה לתוכן. ואז אין שום סתירה ברמב״ם. למה הוא חושב שיש סתירה? כי הוא כמו הלמדנים הישיבתיים, הוא תמיד מניח את הדיכוטומיה. או שהציוויים קובעים ולא התכנים, או שהתכנים קובעים ולא הציוויים. הוא לא לוקח בהשבון את האופציה שיכול להיות שצריך את שני הדברים כדי למנות מצווה. גם את התוכן וגם את הציווי. בדיוק כמו עם הפני יהושע והתדוניש. אוקיי? אגב, כדי לא למנות את המצווה, מה דרוש? אם הייתי מנסח את הקריטריון, מתי לא מונים מצווה, לא מתי כן מונים מצווה.
מתי אתה לא מציין
של... מתי אני לא מכניס מצווה למניין המצוות. זה כמובן או, נכון? או שחסר ציווי, או שחסר תוכן, נכון? אז הנה אתם רואים עוד פעם את ההיפוך הזה בין אגם לאו. כן? עוד פעם, בלוגיקה, שלילה של A וגם B, זה או לא A, או לא B. בסדר? זה שקילות לוגית, אוקיי? כשאתה אומר קריטריון גם למניעת מצווה, אמרת שלאי מניעת מצווה הקריטריון הוא או. לכן אין פה פשוט ולא פשוט. האו והגם, שניהם, שני צדדים של אותה מטבע. אז זה דוגמה נוספת לטעות הזאת שבה אנחנו מניחים הנחה דיכוטומית, שזה או האפשרות הזאת או האפשרות הזאת, והפתרון הוא בעצם לא, יכול להיות ששתי אפשרויות תוכנות, ושתיהן נדרשות, כדי שהתוצאה תקרה. עכשיו, בואו נראה רגע הלאה. לפני שאני ממשיך הלאה, עוד נקודה. אחרי שאנחנו מגדירים את התיאוריה המטה-משפטית שלנו, כן, למה, מתי מתחייבים על תשלומי נזיקין, עכשיו, אז אנחנו אומרים, צריך להיות בעלים וצריך להיות רשלנות בשמירה, ועם כל ההגדרות שדיברנו עליהן. עכשיו, פתאום אנחנו מגלים שיש יוצאי דופן. למשל, אם הפקדתי אצל שומר בהמה כלשהי, שור. הוא לא שמר כמו שצריך, השור יצא והזיק. אני הפקדתי אצלו לשמור את השור שלי, כדי שהשור לא יוזק, או לא יגנב. אני לא שמור לי על השור, אני נוסע לחוץ לארץ. עוד שבוע אני אחזור, תחזיר לי אותו. אתה בינתיים שומר שלי, בשכר, בחינם, לא משנה, וזה, יש חוזה שמירה בינינו. אוקיי? עכשיו, לא קרה כלום לשור, השור היה בסדר, אבל הוא יצא והזיק למישהו אחר. השומר חייב. עכשיו, למה? השומר הוא לא בעלים. אמרו שצריך להיות בעלים כדי להתחייב. אוקיי? אותו דבר, מעמיד בהמת חברו על קמת חברו. אני לוקח את הבהמה שלך, דומה קצת למשסה. לוקח את הבהמה שלך, ושם אותה על ערימת חציר של מישהו שלישי. אז אני חייב, אומרת הגמרא. למה? אני לא הבעלים. אתה הבעלים. נכון, אני השם, כמו במשסה. אבל אני לא הבעלים. והרי צריך את שני התנאים. צריך שאני אהיה הבעלים, וצריך שאני אפשר בשמירה. אז פשעתי פה בשמירה. אבל אני לא הבעלים. למה אני חייב? פה אפשר אולי באמת להסביר שבדרך כלל צריך שאתה תהיה בעלים, כי בלי זה אין עליך אחריות לשמור. את השנים, אתה לוקח את הבהמה של מישהו, ומעמיד את זה על הרמת חציר של מישהו אחר, הפכת את עצמך בעצם למי שהוא זה שצריך לשמור על הבהמה. ושני שמר, וסתם לקחת לו את הבהמה. אז כאן לא צריך שאתה תהיה בעלים. כל מה שצריך שאתה תהיה בעלים, זה בגלל שאם אתה לא בעלים, למה אתה חייב לשמור? זה לא שלך. אבל כאן, כשאתה לוקח במעשה יזום, לוקח את הבהמה של מישהו אחר, ואתה לא הבעלים, אתה לא הבעלים, אבל ברור שהאחריות לשמור כן מוטלת עליך. בדרך כלל צריך שאתה תהיה בעלים, כי בלי זה אין לך חובה שמירה. עכשיו יש לך חובה שמירה גם בלי זה, אז לא צריך שתהיה בעלים. אתם רואים שהניסוחים השונים שדיברנו עליהם קודם, יכולים לבוא לידי ביטוי בכל מיני דוגמאות יוצאות דופן. צריך לראות איך מסבירים אותם, איך מעמידים אותם. גזלן, מה קורה עם גזלן? גזלתי בהמה והבהמה הזיקה. במה לא שלי, אני גזלתי אותה. אני חייב לשלם או לא חייב? ואי כן, אני חייב לשלם. למה? אני לא הבעלים. ושוב פעם, אם אני גזלתי, אז מטילים עליי את אחריות השמירה כאילו שאני בעלים. כמו אם שומר. כל המושג הבעלות לא נדרש באמת, הוא נדרש רק כדי שאתה תהיה חייב לשמור. אם אתה לא חייב לשמור, עשרה, אם אתה חייב לשמור גם בלי שאתה בעלים, אז לא צריך שתהיה בעלים. וגזלן או מעמיד, במת חברו על כמת חברו, הוא צריך לשמור גם מישהו בעלים, מתוך הסיטואציה. אז לא צריך שהוא יהיה בעלים, וכן הלאה. אולי עוד הערה לפני שאני ממשיך. נגיד שהצבנו כמה אפשרויות להבין את הסוגיה. נגיד את עילת התשלום הנזיקית, איך מכריעים איזה מהאפשרויות נכונות, נכונה? השלנות בשמירה, הבעלות, איך אני מחליט מי צודק, מי נכון? אז בעולם הישיבתי, הם לא הבינו מה אתם שואלים בכלל, שתשאלו את הדבר הזה. מי מחליט בכלל מי צודק ומי לא? אתה לא עוסק בזה. יש רמב״ם שאומר ככה, יש רשב"א שאומר ככה, אבל אני מסביר במה הם חולקים. הוא חושב שהרשלנות בשמירה, הוא חושב שהאחריות הנזיקית, או חזוני, שני יהושע, לא משנה. וזה הכל, יצאתי בשלום, הסברתי כל אחד. אנשים לא רואים את החובה שלהם במסגרת הלימוד של הסוגיה, גם להכריע מי צודק, איזה משתי אפשרויות נכונה. להפך, בדרך כלל בעולם הלמדנות, מנסים להעמיד את כל האפשרויות ולהשאיר את כולן רלוונטיות. ליישב את כולם מכל הקושיות, ולהשאיר את כולן רלוונטיות. אין שם איזה מגמה של להכריע, לבדוק איזה מאפשרויות נכונה, אוקיי? ובאמת, הרבה פעמים, היכולת האנליטית שיש בישיבות, בטח בדורות האחרונים, היא בהחלט יכולת מרשימה, מפריעה לקבל החלטות מי צודק. ברגע שאתה מצליח להסביר כל דבר על סמך הנחות מסוימות, ואת העמדה ההפוכה, על סמך הנחות אחרות. אתה אומר שיש פה מחלוקת בין מי שמחזיק בהנחות האלה למי שמחזיק בהנחות האלה. עכשיו, איך תכריע? זה הנחות. הוא מניח את ההנחות האלה, הוא מניח את ההנחות האלה. לגבי המסקנות, אני יכול לראות אם הן יוצאות מן ההנחות או לא יוצאות מן ההנחות. אבל כדי להחליט מי צודק, אני צריך להחליט מה דעתי על ההנחות. עכשיו, איך את זה אני מחליט? אני אומר, רב חיים מבריסק, כשהוא כן, המכונן של הלמדנות החדשה בישיבות, ידוע בזה, הוא היה רב של העיר בריסק. וידוע שהוא לא היה עונה לשאלות הלכתיות, הוא לא היה מכריע. כשבא אליו מישהו, עכשיו הוא רב העיר, הוא צריך לענות תשובות, לשאלות הלכתיות. והוא שולח אותם לרב שמחה זלג, הדיין, באותה עיר. שאלו אותו, אני לא עונה. או פעם אחת, המיתוס הישיבתי, הוא מספר שהוא שלח שאלה לרב ישראל אלחנן מקובנה, שהוא היה גדול הפוסקים באותו דור, הוא אמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי נימוקים. כי אם תביא נימוקים, על כל נימוק שתביא, אני אביא לך שלושה נימוקים נגד. בנימוקים אני חזק. מה זה אומר? זה אומר שבגלל שהייתה לו יכולת אנליטית כל כך חזקה, והוא כל כך חריף ביכולת האנליטית שלו, הוא איבד את האפשרות להכריע. אתה לא יכול לקבוע מי צודק. אתה יכול להסביר כל כך טוב גם את הרמב״ם, וכל כך טוב גם את הרשב"א, איך אתה יכול לקבוע מי צודק. אני יכול להסביר את שניהם בצורה נהדרת. וזה הרבה פעמים ככה. הרבה פעמים היכולת האנליטית היא סותרת ליכולת להכריע. לכן למשל בעולם התורני מבחינים בין למדניים, ראשי ישיבות, כל מיני דברים כאלה, לבין פוסקים. זה יכולות אורתוגונליות. את הפוסקים יש להם יכולת להכריע. הלמדן יש לו יכולת להסביר כל עמדה לשיטתה. כן, תפיסה פוסט מודרנית כזאת, שכל עמדה מדברת בתוך השיח שלה, בתוך ההנחות שלה. ובתוך ההנחות שלה היא מובנת לגמרי, וגם הוא מובן לגמרי, מההנחות הפוכות. ואם זה ככה, אז איך אני יכול להכריע מי צודק? לכן הפוסט-מודרניות לא מקבלת את הערך של אמת. אין דבר כזה צודק ולא צודק. כל אחד והנחות היסוד שלו. זה התכונה של הלמדן. התכונה של הפוסק הוא פחות למדן. לא יודע להעמיד את השיטות השונות על אדנים אנליטיים מוצקים. בדיוק בגלל זה הוא מצליח להכריע. הוא אומר, זה נשמע לי יותר רגיוני, אני פוסק ככה. אם הוא היה מסביר לי, אם הוא בא אליי ואומר לי, אני פוסק ככה, הייתי מראה לו באותות ובמופתים שהשני לא פחות צודק. יש לי יכולת אנליטית, אני אראה לו בהסברים נהדרים, למה הוא, יש לו הסברים מצוינים בדיוק כמו זה. אז איך אתה מחליט שהוא צודק? לכן הוא אמר לרבי יצחק אלחנן, אל תן לי נימוקים, תגיד לי רק מה השורה התחתונה מבחינתך. עכשיו, אנשי בריסק, כידוע, היו מחמירים גדולים. הם החמירו כמו כל השיטות, בכל שאלה הלכתית, הם עשו את זה באופן כזה שהם יצאו ידי חובה לפי כל השיטות. אנשים בדרך כלל תולים את זה ביראת שמיים גדולה. היה להם יראת שמיים והם רצו לא לקחת הסיכון שאולי הם לא יוצאים ידי חובה. אז לעשות את זה כך שהם יצאו ידי חובת כל השיטות. אבל האמת שהסיבה שהם החמירו, שהם החמירו זה לא בגלל זה, אלא בגלל שהם לא הצליחו להכריע. הם לא יכולים לקבוע מי צודק ומי לא צודק, אז מה אתה יכול לעשות עכשיו בפועל? איך תתנהג בפועל? אתה צריך להתנהג באופן כזה שיהיה בסדר לפי כל השיטות, כי אתה לא מרשה לעצמך להכריע מי מהשיטות צודקת ומי לא. ברגע שאתה לא בעל יכולת הכרעה, אין לך ברירה אלא להחמיר באופן כזה שיצא ידי חובה לפי כל השיטות. זה לאו דווקא בגלל יראת שמיים, או שהייתה שם גם יראת שמיים גדולה, אבל לא יראת שמיים גרמה להחמרה. מה שגרם להחמרה זה חוסר היכולת להכריע. זה מזכיר לי סיפור חביב על הרב מבריסק, הבן של רב חיים, שהוא היה רב בירושלים, נפטר בשנות ה-50. אז הוא, פעם ראו אותו שותה מים מחוץ לסוכה. ובשולחן ערוך כתוב שירא שמיים יחמיר. ולא ישתה אפילו מים מחוץ לסוכה. מותר מן הדין, צריך רק ארוחת קבע, צריך לאכול בסוכה, אתה סתם שותה מים, אז בסדר, אתה יכול לשתות גם בחוץ. אבל ירא שמיים, כתוב בשולחן ערוך, יחמיר ולא ישתה אפילו מים מחוץ לסוכה. כל מה שהוא אוכל או שותה, שיעשה בסוכה. שאלו אותו, מה? מחמיר, גדול המחמירים, הרב מבריסק, גדול המחמירים כמוך, שותה מים מחוץ לסוכה, כתוב שכל ירא שמיים צריך להחמיר, ואפילו מים לא לשתות מחוץ לסוכה. זאת אומרת, אני מחמיר, אני לא מחמיר. למה החלטתם שאני מחמיר? כאשר יש מחלוקת ראשונים ומחלוקת בפוסקים, אז אני עושה את הדברים באופן כזה שאני יצא ידי חובה לפי כולם. זה לא נקרא להחמיר, אני פשוט רוצה לצאת, להיות בטוח שאני יוצא ידי חובה. אבל דבר שמראש אין בעיה הלכתית איתו, רק ראוי להחמיר. זה אני לא עושה. לא הגעתי למדרגה של המחמירים. החלוקה מאוד יפה, תבחנה יפה. את הטענה היא שבעצם זה בכלל לא נקרא להחמיר, לשאת את זה כל השיטות, אלא אני באמת חושב שכל השיטות צודקות. אם כל השיטות צודקות, אני מוזמן לעשות, אני צריך לדאוג לזה שלפי כולם אני אצא ידי חובה. זה לא נקרא להחמיר, לשאת ידי חובה. אז אם יש לך שיטה משלך, אז תעשה כמו שאתה חושב. אבל אם כל השיטות מבחינתך הן צודקות באותה מידה, אז אין לך ברירה, אלא לפעול באופן כזה, שיוצא ידי חובה את כל השיטות. אבל אם יש פעולה שמן הדין ודאי שהיא מותרת, לכל השיטות היא מותרת, רק יש איזשהו עניין להחמיר. היא לא מחמיר, הוא אומר הרב מבריסק. זה לא, זה בכלל לא נקרא החמרה, מה שהוא עשה. אוקיי? זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, זה לא בגלל יראת שמיים הגדולה, או לא בהכרח בגלל יראת שמיים הגדולה, אלא פשוט בגלל שהוא לא יכול היה להכריע, לא הצליח להכריע. ולכן הוא פעל באופן שהוא יצא ידי חובת כל השיטות. יהיה לי עוד סיפור. הרבה סיפורים על בריסק. למשל, הבית הלוי, סבא של הרב מבריסק, אבא של רב חיים. כן? אז הוא גם כן היה ידוע כמחמיר היסטרי. אז בא אליו פעם איזה גביר בעיירה, כן, איש עשיר כזה בעיירה, וכדרכם של אנשים עשירים הם היו יותר ליברליים ביחסם להלכה. הוא אומר לו, תגיד, למה אתם הרבנים תמיד מחמירים? תקלו, תקרבו את התורה לציבור, וכו'. אני מחמיר, הוא אומר לו, אני מגדולי המקילים, הנה אני אמנה לפניך כמה קולות מאוד מפורסמות שאני מקל. למשל, יש כאלה, אתם יודעים שכשהישיבות הגיעו לסין או ליפן במלחמת העולם השנייה, אז היה ספק לגבי קו התאריך. יש קו מסוים שממנו ועל התאריך מתחלף. העולם הוא עגול, לא יכול להיות שבכל המקומות יהיה אותו תאריך. יש הבדל של יום. עכשיו צריך להחליט מאיזה קו התאריך מתחלף, ויכוחים בהלכה, מאיזה קו זה קורה. גריניץ', כן, הגריניץ' ההלכתי. אז הישיבות שהגיעו ליפן, במלחמת העולם השנייה, לא ידעו האם לצום נגיד ביום שני או ביום שלישי. מתי זה יוד בתשרי? אז אומר הבית הלוי, יש הרבה פוסקים שמחמירים ואוסרים עליהם לצום יומיים. בגלל מסוכן, אני מקל, הם יכולים גם לצום יומיים. כמובן גם צריכים לצום יומיים אם אתם יכולים. אז זה אחת הקולות המפורסמות של הבית הלוי. או למשל, יש כאלה שמחמירים שאם הגיע חצות אתה כבר לא יכול לקרוא קריאת שמע. אני מקל, גם אחרי חצות אתה יכול לקרוא קריאת שמע אם לא קראת. זאת אומרת, יש לו כל מיני קולות כאלה שכמובן זה לא קולות באמת. אוקיי? אבל זה אפרופו ההחמרות של בית בריסק. אבל לענייננו, הטענה בעצם זה שהיכולת האנליטית שמביאה לכל החקירות האלה וכל הלמדנות שאנחנו מכירים היום בישיבות, היא בעצם עומדת בניגוד מסוים ליכולת להכריע. הפוסק הוא ההפך מלמדן. פוסק למדן זו תופעה מאוד נדירה. מאוד נדירה. בדרך כלל הפוסקים הם לא למדנים והלמדנים לא פוסקים. כי היכולת להכריע והיכולת להעמיד כל שיטה על אדנים הגיוניים משלה, אלה יכולות אורתוגונליות, הן לא, הן סותרות אחת את השנייה. עכשיו, בואו ננסה לראות רגע כמה הערות נוספות על החקירה הזאת שאני הבאתי קודם. בישיבות בדרך כלל שלומדים בבקמה, השיעור הראשון, שיעור הפתיחה, בדרך כלל עוסק באיסור להזיק. מאיפה אנחנו יודעים, או אם בכלל, יש איסור להזיק. איסור שממוני הלך והזיק לך, עברתי איסור? מה שכתוב בתורה זה שאני חייב לשלם. לא כתוב שאסור. גם בפשטות, איזה איסור? הממון שלי הזיק. יש עליי חיוב לשלם. איזה איסור עשיתי? איזה איסור שייך בזה כשהכלב שלי הולך ונושך? מה אתה רוצה ממני? איזה איסור אני עשיתי? אתה יכול להגיד, אני אחראי, אני צריך לשלם על מה שהוא עשה. באמת בתורה מופיע חיוב התשלום. יתצא אש ומצא קוצים, שלם ישלם המבעיר את הבערה. אוקיי? או מכה בהמה, ישלמנו. התורה, בסוגיות הנזיקים, התורה מדברת על חובת התשלום, היא לא מדברת על האיסור. עכשיו השאלה, האם יש איסור? או שיש רק חובת תשלום? אז בשאילתות של רב חי גאון, בפרשת אמור, הוא אומר כך, אני אקרא את זה, לא משנה, דאסיר להון לדבית ישראל, לאזוקי איניש ממון הדחברי. כן? אסור לבית ישראל שהאדם ממונו יזיק לממון של האחר. אומן דמזיק ממון הדחברי, מחייב לשלומי, צריך לשלם. דכתיב, מכה בהמה ישלמנה. שימו לב, איך הלשון שלו? אסיר להו לדבית ישראל, אסור ליהודים שהממון שלהם יזיק למישהו אחר. יש איסור. איפה יודעים את זה? הוא אומר, אומן דמזיק ממון אחד ומחייב לשלומי דכתיב, מכה בהמה ישלמנה. נראה שהאיסור להזיק נלמד מזה שיש חובת תשלום. אם התורה מחייבת אותך לשלם, כנראה שכשממונך יזיק עברת איסור, לכן יש עליך את העונש או את האחריות לשלם. ככה הוא לומד. וגם בלבוש כותב ככה, מדחייבה תורה האדם המזיק לשלם, כמו שחייבה בגונב וגוזל ממון חברו, שמע מינה, מזה לומדים, כשם שאסור לגנוב ולגזול, כך אסור להזיק ממון חברו. מזה שהתורה חייבה לשלם, אנחנו מבינים שיש בזה גם איסור, כמו בגנב ובגוזלן. אלא זה בגונב וגוזל, החמיר התורה לעבור עליו גם בלב להלקותו. אבל במזיק אינו אלא איסור דאורייתא. לא משנה, לא לוקים גם על גונב וגזלן, לא יודע מאיפה הוא הוציא את זה שלוקים. עליו שניתק לתשלומים. כל מקרה, אז הטענה שלו, זה שאנחנו לומדים על זה שיש איסור, מתוך זה שהתורה מחייבת לשלם. על פניו זה מאוד מוזר. מה הקשר? התורה מחייבת לשלם, זה דיני ממונות. אני צריך לשלם לך כשהבהמה שלי הזיקה. אוקיי? איסור זה איסורים. למה העובדה שאני חייב לשלם אומרת שיש פה איסור? מה הקשר? אם אין איסור אני לא חייב לשלם. לקחתי ממך הלוואה. זה איסור לקחת מישהו הלוואה? לא. אבל אני צריך לשלם לך, נכון? לקחתי הלוואה, אני צריך לשלם לך. יכול להיות מצב שבו אני חייב לך כסף מסיבה כלשהי. אבל זה לא אומר שאני עברתי איסור, ובגללו מחייבים אותי לשלם לך. אז למה בנזיקין זה שמחייבים אותי לשלם, זה אומר שיש איסור? אז תראו, מה טוען הרב פוברסקי. כל זאת אני אראה לכם את זה. הרב פוברסקי היה, רב דוד פוברסקי, היה ראש ישיבת פונוביץ'. יש לו שיעורים על כל מיני מסכתות בשעס, בין היתר על בבא קמא, זה גם בפרויקט השו"ת. זה אומר, אך יש שהביאו ראיה, רואים, כן? אך יש שהביאו ראיה, דהחיוב משום חיוב שמירה. זוכרים, החקירה הקודמת שלנו. למה באמת אני צריך לשלם אם ממוני הזיק? השאלה אם זה בגלל הרשלנות בשמירה, או בגלל עצם העובדה שממוני הזיק. זאת אומרת, יש כאלה שהביאו ראייה שהחיוב לשלם הוא בגלל חיוב השמירה. בגלל הרשלנות בשמירה. למה? דאבי כאילו הוא הזיק, מעד יש איסור מזיק בנזקי ממונו, וכן עונש כופר. הראייה שלהם היא מעצם העובדה שיש איסור להזיק. עכשיו הוא אומר ככה, דאינה אימא דקול החיוב על נזקי ממונו, הווי מחמת חיובי ממונו. אם אתה אומר לי שהחיוב לשלם כשהממון שלי מזיק, זה פשוט בגלל עצם העובדה שממוני הזיק, ולא בגלל הרשלנות בשמירה, דהתורה חייבה את הבעלים חיובי ממונו, לא הווי שייך איסור על זה. אז מה אתה רוצה? אם החיוב בשמירה, החיוב בתשלום, זה בגלל עצם העובדה שממוני הזיק. אז זה אחריות על מה שממוני עושה. לא קשור לרשלנות בשמירה, השלנות בשמירה רק פותרת. אם לא התרשלתי, אז פותרים אותי. אבל החיוב הוא בגלל העובדה שממוני הזיק. אם זאת התפיסה, אז מה יש לדבר פה על איסור? איזה איסור עשיתי? אם אתה אומר לי שהרשלנות בשמירה היא המחייבת אותי לשלם, אז אתה יכול להגיד, האיסור היה שהתרשלתי בשמירה, שלא שמרתי כמו שצריך, שלא חובה לשמור. ועברתי איסור אם לא שמרתי כמו שצריך. אם אתה אומר שהמחויבות היא בגלל עצם העובדה שממוני הזיק, אז מה שאתה מדבר על איסור? ואם יש איסור, זה אומר שהעילה הנזיקית היא הרשלנות בשמירה, ולא עצם העובדה שממוני הזיק. במילים אחרות אני אנסח את זה כך. כן? אלא על כוח מוכח דיש חיוב שמירה. ומה דחייב על נזקי ממונו, למה אני צריך לשלם כשממוני הזיק? הווה משום דכיוון דפשה בממונו ולא שמר, חשיב כמו דהוא המזיק, ולכן שייך עליו איסור ועונש. הרשלנות בשמירה היא הפשיעה, היא האיסור, ולכן שייך עונש. בסדר? מה הוא בעצם טוען? הוא בעצם אומר, חייב להיות שהרשלנות בשמירה היא המחייבת אותי בתשלום, כי אחרת, אם עצם הבעלות שלי על הממון מחייבת אותי בתשלום, אז אי אפשר היה לדבר על איסור. מה האיסור בזה? אמנם זה יש לדחות, פעם מהלך למדני קלאסי, אמנם זה יש לדחות, הראיה היא לא בהכרח ראיה, דאף דמוכח, דאי קנה מחיוב לשמור, ועובר איסור בזה שפשע ולא שמר, אקתי אין מוכרח, דחיוב תשלומים, אב אינמי, מחמת זה. מה זאת אומרת? ויכול להיות שיש חובה, יש איסור לא לשמור. זאת אומרת, אתה צריך לשמור. ואם לא שמרת, עברת איסור. אבל העילה הנזיקית היא לא בגלל זה, זה רק איסור. העילה הנזיקית היא בגלל העובדה שממונך ממונך הזיק. לא בגלל הרשלנות בשמירה. הרשלנות בשמירה זה החובה ההלכתית שלך, האיסורית שלך. אתה חייב לשמור על ממונך שלא יזיק. אבל זה שאתה חייב לשמור על ממונך שלא יזיק זה איסור. זה לא אומר שכשאני, אם המונחה הזיק ואני תובע אותך, זה בגלל הרשלנות. בשפה המודרנית יותר אני אגיד ככה. השאלה אם כשאני תובע אותך זה משפט אזרחי או משפט פלילי. יודעים מה ההבדל? משפט פלילי זה שאני תובע אותך זה שאתה עבריין. מי שתובע אותך זה המדינה. לא, נגיד אתה רצחת. אם אתה רצחת, התביעה כלפיך היא לא תביעה של הנרצח או משפחת הנרצח. המדינה תובעת אותך. זה משפט פלילי. אתה נתבע על זה שאתה רשע. אתה עברת עבירה. משפט אזרחי זה אני חוזים, אני לוויתי ממך, הפקדתי אצלך, הזקת לי, כל דברים כאלה. שם לא המדינה תובעת אותך, אני תובע אותך, אני רוצה שתשלם לי. לא בגלל שאתה עבריין. אני רוצה שתשלם לי. עכשיו, במשפט הפלילי, אני מתרגם עכשיו את מה שהוא אמר. במשפט הפלילי אפשר להגיד שזה שלא שמרת אתה עבריין, המדינה תבוא איתך חשבון. אבל כשאני בא ותובע ממך כסף על זה שהזקת לי, זה משפט אזרחי. הוא לא בהכרח קשור לשאלה האם יש עילה פלילית לתבוע אותך ולהכניס אותך לכלא, בלי קשר לחיובי התשלום. אתם יודעים, למשל גנבים, המדינה מכניסה אותם לכלא. אני אחרי זה יכול לתבוע אותם בתביעה אזרחית, תחזירו לי את הכסף, לקחתם לי כסף. המדינה מה שהיא מכניסה אותם לכלא זה על היותם עבריינים. אבל אני, יש לי חשבון איתו בלי קשר לעבריינות. עבריינות זה עניינה של המדינה. אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. זה תביעה אזרחית. גם ברצח אגב. רצחת מישהו, יכניסו אותך לכלא בתור רוצח. ויכולה לבוא משפחת הנרצח ולתבוע אותך תביעה אזרחית. גרמת לנו נזק, אין לנו מפרנס. זה לא משנה, מכל מיני סיבות. היו לנו הוצאות. אז זה תביעה אזרחית, שני דברים שונים. ובעצם מה שהוא אומר פה, זה שהרשלנות בשמירה יכול להיות שיש איסור, ואיסור זה רשלנות בשמירה, אין איסור על זה שממוני מזיק. האיסור על הרשלנות בשמירה. אבל זה המשפט הפלילי. החקירה שלנו היא חקירה במשפט אזרחי. שאני תובע אותך לשלם לי על זה שהממון שלך הזיק אותי. למה אני תובע אותך? בגלל שהתרשלת בשמירה או שיש לך אחריות על הממון שלך? זאת חקירה במשפט אזרחי, לא קשורה למשפט הפלילי. ולכן אל תביא ראיות מזה שיש איסור לזה שהעילה הנזיקית היא הרשלנות בשמירה. זה בעצם מה שהוא אומר פה. איסורים זה לחוד, והעילה האזרחית זה טענה אחרת. ננסח את זה בצורה קצת שונה. אתם יודעים, יש הבדל בין אשמה לבין אחריות. מי שבאסון הקרמל, מהשריפה הזאת, היה שם טענות כלפי אוחנה, שהיה...
לא בקרמל, במירון.
במירון זה היה? שאוחנה היה השר, כן? אז באו אליו בטענות, אז הוא אומר, תראו, אין עליי שום אשמה, אבל האחריות היא עליי. אני לא אשם, אבל האחריות היא עליי. כן. אז כולם נורא צחקו מזה, אבל אין מה לצחוק מזה. זו טענה, עוד פעם, יכול להיות שהוא אחראי, יכול להיות שהוא לא אחראי, לא, אני לא נכנס כרגע לדיון עצמו. אבל לעצם ההבחנה בין אחריות לבין אשמה היא הבחנה ברורה. זה לא אותו דבר. יש לי חבר טוב, מנחם פינקלשטיין, הוא היה פצר. הוא עמד בראש הוועדה לבריחת האסירים מכלא גלבוע. והם בדיוק עסקו בשאלה המשפטית הזאת, דיברתי איתו לא מעט על העניין הזה. האם יכולה להיות אחריות ללא אשמה? מה שנקרא בדרך כלל אחריות מיניסטריאלית, זה אחריות ללא אשמה. אחרת אם זה אחריות ממש, אז לא צריך להגיע לאחריות מיניסטריאלית, אתה אשם, ולכן אתה אחראי. אחריות מיניסטריאלית זה אחריות למרות שאתה לא אשם, כי אתה ראש המערכת. נגיד, מדברים עכשיו על האחריות של ביבי או הממשלה על 7 באוקטובר. אז לא, כולם מדברים גם על אשמה, אבל לא צריך להגיע לאשמה בשביל לדבר על אחריות. יש לכם אחריות, כי אתם הייתם אחראים על נושא הביטחון, על המדינה כולה, ממשלה אחראית. אז יכול להיות שאתם לא אשמים, הצבא אשם. אבל אחריות מיניסטריאלית יכול להיות שתהיה פה. זו שאלה גדולה עד עכשיו. אגב, הוא סיפר, הוא אמר לי שעד עכשיו לא הטילו אחריות מיניסטריאלית אף פעם על אף אחד. ועדות שבדקו, או בית משפט. אין, אם אתה לא אשם, אין אחריות. על אף אחד לא הטילו אחריות, רק אם הייתה אשמה. הטענה הייתה שמצאו אשמה. לכן הטילו עליו אחריות. אף פעם לא היה מצב שהטילו עליו אחריות בגלל שהוא אחראי למערכת. בלי קשר ל... לא אמרו שהוא היה יכול לעשות משהו יותר טוב ולמנוע את העניין. זאת אומרת שיש לו אשמה. בלי אשמה, עד היום לא הטילו אחריות. ואני אמרתי לו שלדעתי אפשר להטיל אחריות גם בלי אשמה. היה לנו על זה דיון. בכל אופן, אז אני אומר, יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. אני אביא לכם אולי קצת דוגמאות לעניין הזה. אתם יודעים, יש סוגיה בפילוסופיה של המוסר, שנקראת מזל מוסרי, moral luck. מה הכוונה? נגיד, שני אנשים שתו, כן, השתקרו, שתו יין. ואחרי זה נהגו במכוניות, כל אחד במכונית שלו. אחד מהם הרג מישהו בדרך, והשני, היה לו מזל, לא קרה לו כלום. בסדר? עכשיו, את הראשון תובעים בבית משפט בתור רצח. והשני יוצא בלי כלום. האם הראשון יותר רשע מהשני? יותר אשם מהשני? לא. זה רק מזל להבדל ביניהם. הוא, המזל שלו היה שעבר לו מישהו לפני המכונית, עם השני היו עוברים לו לפני המכונית, גם היה דורס אותו. אבל למזלו, לא עבר לפני המכונית שלו אף אחד. אז אי אפשר להגיד שהראשון יותר רשע מהשני. נכון? אבל עובדה שאת הראשון... מענישים, ואת השני, אולי אם יתפוס אותו שוטר שהוא נהג בשכרות, אז כמובן הוא יענש, אבל הוא לא יענש על רצח, הוא לא רצח. הוא נהג בשכרות. אבל הראשון הוא רוצח. אז מה, רק בגלל ההבדל שבמזל, יש גם הבדלים במידת הרשעות? למה? בגלל שלי לא היה מזל ולא הוא היה מזל. למה המזל נוטל חלק בשיפוט המוסרי או המשפטי? התשובה לזה הפשוטה, לדעתי, אין סוגיה. ברור שהם רשאים באותה מידה. ההבדל הוא באחריות, לא באשמה. שניכם רשאים באותה מידה. אתה הרגת מישהו, קרה נזק, ובאשמתך, האחריות היא עליך לשלם. השני רשע באותה מידה, אבל על מה אתה רוצה שהוא ישלם? לא קרה כלום. הוא היה אחראי על כל מה שהיה קורה, אבל לא קרה. זה ההבדל בין אחריות לבין אשמה. במקרה הזה יש גם אשמה. אבל אני אומר, זה לא משנה שיש אשמה, כי מבחינת האשמה שניהם אותו דבר. ההבדל בין שניהם הוא לא במישור האשמה, אלא במישור האחריות. ברגע שקרה משהו בגלל הרשעות שלי, או בגלל האשמה שלי, אז יש עליי אחריות לתקן את זה עד כמה שאפשר, או לשאת בעונש, או מה שלא יהיה. השני לא קרה לו כלום, היה לו מזל. זה לא הופך אותו לפחות רשע. אבל אחריות אי אפשר להטיל עליו, כי אין על מה להיות אחראי, לא קרה כלום. יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. אז הוא אומר, אוחנה, למשל, בהקשר שלו, אז הוא אומר, תראו, מה שאני לא יכולתי לעשות את זה יותר טוב ולמנוע את האסון. במובן הזה אני לא הייתי אשם. עוד פעם, לא נכנס לשאלה אם הוא צודק, אני רק מסביר את הטענה. לא נכנס ל... אני לא הייתי אשם. האחריות היא עליי, כי אני השר הממונה. זו טענה שבהחלט מחזיקה מים, אין מה לצחוק את זה. יש הבדל בין אחריות לבין אשמה, זה לא אותו דבר. יכולה להיות אחריות בלי אשמה, יכול להיות שיש אחריות וגם אשמה, אבל האחריות היא לא בגלל האשמה. יכול להיות שהאחריות היא בגלל האשמה, אבל עדיין זאת אחריות מעבר לאשמה עצמה. מי שנהג בשכרות, יש לו את אותה אשמה, אבל אין על מה להטיל על האחריות, אז אין אחריות. במקרה שלנו, למשל, יכול להיות מצב שאנחנו נטיל עליו אשמה, בגלל שהוא לא שמר כמו שצריך, אבל זה במשפט הפלילי. במשפט האזרחי, אנחנו לא מדברים על שאלת האשמה, אנחנו מדברים על שאלת האחריות. ואם לא שמרת כמו שצריך, אז אתה אחראי. או אם הממון הוא שלך, אז אתה אחראי למה שהוא עשה. עכשיו השאלה היא, למה אתה אחראי? זה החקירה שלנו. החקירה היא במישור האחריות, למה אתה אחראי? האם אתה אחראי כי לא שמרת כמו שצריך, זאת אשמה? זה מה שגורם לאחריות שלך? או אתה אחראי כי כל מה שהממון שלך עושה, אתה אחראי לו. זה הממון שלך. זה תשמור, אין בעיה, ואז תיפטר, אבל לא בגלל שאתה אשם, אנחנו מטילים עליך את האחריות. האחריות היא בגלל שהממון הוא שלך, ואתה אחראי לכל מה שהוא עושה. אז השאלה, האם הרשלנות בשמירה מחייבת, או עצם העובדה שממוני הזיק מחייבים, היא שאלה במישור האזרחי. השאלה היא, מה הסיבה שמכוחה אני תובע אותך תביעה אזרחית שתשלם לי? השאלה הפלילית, מה היא קשורה לעניין?
משפט
פלילי
ומשפט אזרחי.
נכון, בדיוק.
לא, המשפט פלילי
מורשע, יכול להיות, אבל אז זה לא בגלל הפלילי, אלא המשפט הפלילי הראה שיש לך גם אחריות אזרחית, אז תשלם, אבל זה עדיין שתי טענות שונות. בסדר? זה בדיוק הנקודה. לפעמים יכול להיות שהחוסר הרשלנות בשמירה, חוסר השמירה, הוא גם עילה למשפט פלילי, ואתה תצטרך להתבע על זה שאתה רשע. חוץ מזה, זה גם עילה למשפט אזרחי, אבל גם יכול להיות שלא. יכול להיות שהעילה למשפט האזרחי זה עצם העובדה שממונך הזיק, לא בגלל הרשעות. וזה לא סותר את העובדה שברמה הפלילית אתה נחשב רשע כי אתה לא שמרת. אתה נתבע לשמור על ממונך. שני מישורים בלתי תלויים. זה בעצם הניסוח של מה שאומר הרב פוברסקי, כן? שהוא אומר, יכול להיות שאי אפשר להביא ראיות מזה שיש איסור לזה שהעילה בתביעה הנזיקית זה הרשלנות בשמירה. לא, יכול להיות שהרשלנות בשמירה זה העילה הפלילית. והעילה הנזיקית, האזרחית, זה עצם העובדה שממונך הזיק, אתה אחראי למה שקרה שם. בדיוק כמו שר, כן, שאומר, אני לא אשם, אבל האחריות היא עליי, יש עליי אחריות. היא לא קשורה לאשמה. יכול להיות שאני כן אשם, במישור הפלילי, ועדיין התביעה האזרחית היא בגלל אחריות, לא בגלל האשמה. יכול שאני לא אשם בכלל, ועדיין יש לי אזרחות, למשל, אחריות. למשל, הגמרא בבבא קמא, בדף וב, הגמרא אומרת, מה קורה עם מישהו שמוציא זבל לרשות הרבים? עכשיו, התירו, בימות הגשמים, התירו להוציא זבל ברשות הרבים. כל מיני סיבות, צריך היה לייצר זבל לשדות וכולי. אומרים, הגשם יעשה מזה איזה דשם טוב לשדות. אז התירו לשים ברשות הרבים זבלים, למרות שאנשים יכולים להחליק את זה. אבל אומרת הגמרא, למרות שהתירו לשים שם את הזבלים, אם מישהו מחליק על זה, יש לך אחריות לשלם לו. עכשיו שם זה בעליל מצב שבו יש עליך אחריות, למרות שאין עליך אשמה, מותר היה לך לשים שם את הזבל. אז אשמה אין, אבל אחריות יש. אז הנה דוגמה לזה שיש חיוב נזיקי, שיסודו באחריות, למרות שאין פה את מימד האשמה. אוקיי? לכן, הראיה הזאת מזה שיש איסור להזיק, מזה לפשוט את החקירה, כן, האם הרשלנות בשמירה היא מחייבת או ממוני שהזיק, לא נכון. אחריות, האיסור הוא במישור הפלילי, והדיון שלנו הוא במישור האזרחי על האחריות. מה הגורם לאחריות? בעצם הטענה, זה יכול, אני תובע ממך לשמור על ממונך, לא כי אם לא תשמור יש איסור, אלא כי אם לא שמרת, יש לך אחריות לשלם לי. אבל הזכות לבקש ממך לשמור על ממונך, היא זכות משפטית שיש לי. לא בגלל שמי שלא שומר הוא עבריין פלילי. אלא זכותי לצפות ממך, שתשמור על ממונך שלא יזיק לממון שלי. אבל זאת זכות קניינית או זכות ממונית שיש לי. זכות אזרחית. לא בגלל שאתה עבריין במישור הפלילי. אוקיי? זה היבט אחד. שבגללו הראיה הזאת היא לא ראיה טובה, הראיה מהאיסור לממון. יש היבט אחר, וזה הזכרתי גם שבפעם הקודמת, ההנחה של, 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 של הרב פוברסקי, זה ש... ההנחה של הרב פוברסקי זה ש זה שאם יש איסור ברור שהאיסור הוא על האחריות בשמירה על הרשלנות בשמירה כי זה שממוני הזיק זה לא איסור שלי זה הממון שלי עשה לא אני אוקיי אבל זה לא לגמרי הכרחי גם זה לא לגמרי הכרחי קודם אמרתי אופן אחד לדחות את הראיה שלו יכול להיות שזה פלילי ואל תערבב את הפלילי עם האזרחי שעות שנייה, אפילו אם אני מערבב פלילי עם אזרחי. אבל, הוא מניח שברגע שיש איסור, ברור שהאיסור הוא על הרשלנות בשמירה, לא על זה שממוני מזיק. אז זה לא לגמרי מדויק. ראינו את הרוגצ'ובר בשיעור הקודם, ראינו את הרוגצ'ובר, שהרוגצ'ובר טוען, הוא מביא את הדוגמה של שביטת בהמתו. זוכרים את העניין הזה? שביטת בהמתו, הכוונה, בהמתי עושה איסור בשבת, כן, למען ינוח אתה, שורך וחמורך, אז אני מחויב לדאוג לזה שבהמתי תנוח בשבת. מה הכוונה? אם בהמתי עושה איסור בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. נגיד, בהמתי לוקחת משהו מרשות היחיד לרשות הרבים. היא מוציאה, זה אחת מאבות המלאכה בשבת, הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. בהמתי הוציאה משהו מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עברתי איסור דאורייתא. שימו לב, לא שאני הוצאתי משהו באמצעות הבהמה, לא, לא, לא קשור אליי בכלל. סתם, היא שמה משהו על הגב שלה בשביל עצמה, אני לא צריך את זה, זה לא בשבילי, לא כלום. ויצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, אני עברתי איסור דאורייתא. אם הבהמה שלי למשל אוכלת בשדה או עשבים, עקרונית עברתי איסור דאורייתא, של קוצר. אסור לקצור בשבת. ולא עושה את זה בשבילי, זה לא קשור אליי, מלחכת עשב. ומה אומרת שלא, בגלל שהיינו רביטה, היא צריכה את זה למחייתה, היא אוכלת, הכל בסדר. אבל לולי זה, אני הייתי עובר איסור דאורייתא. זה איסור קצירה בשבת. איזה איסור יש פה? יש איסור מחמר, מה שנקרא. מחמר זה מישהו שמשתמש בבהמה כדי לעשות מלאכה אסורה. נגיד, אני חורש באמצעות שור. אוקיי? אז מלאכת החרישה שלי, לא, לא אני עצמי חורש את השדה, אלא אני משתמש בשור כדי לחורש את השדה. זה איסור דאורייתא של מחמר. בסדר? אני מדבר על איסור דאורייתא אחר, לפי רוב הראשונים. זה משהו אחר. וזה איסור דאורייתא של שביטת בהמתו. כאן אני לא עושה את העבודה עם בהמתי, בהמתי הולכת ועושה איזושהי מלאכה בשבת, לא קשור אליי. לא שאני משתמש בבהמה כדי לעשות את האיסור. בהמתי עושה איסור. ואני עברתי איסור של שביטת בהמתו. יש עליי חובה, במקרה הזה אחריות פלילית, שימו לב, לא אחריות אזרחית. זאת אחריות פלילית. זאת אומרת, אני צריך לדאוג לזה שבהמתי לא תעשה מלאכה בשבת. מה זה אומר? שאם בהמתי קוצרת בשבת, כלומר, בוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. לא כי לא שמרתי עליה. אין חובה לשמור עליה. צריך לשמור עליה אם אני רוצה שזה לא יקרה, אבל התורה לא מטילה עליי חובה לשמור עליה. התורה מטילה עליי שהיא לא תעשה את זה. מה הכל? ברגע שהיא עושה את זה, זה עכשיו שאני עשיתי את זה. עכשיו, אם באמת כך תופסים את העניין, אז גם פה אפשר להגיד אותו דבר. יש איסור על בנתי שהזיקה בזכם המון, בנתי הזיקה. יש עליי איסור. אומר הרב פוברסקי, אם יש איסור, ברור שזה על הרשלנות בשמירה, זה לא על עצם העובדה שהיא הזיקה. לא נכון. לא בהכרח נכון. יכול שהאיסור הוא על עצם זה שהיא הזיקה. כמו שכשהיא מחללת שבת, זה נחשב חילול שבת שלי, כשהיא מזיקה, זה נחשב הזק שאני עשיתי. אם שמרתי עליה כמו שצריך, אז מנעתי את זה. אבל לא שיש עליי חובה לשמור, אין חובה לשמור, אף אחד לא בא בטענות שלא שמרתי. באים אליי בטענות על עצם העובדה שבאמתי הזיקה. וזה לא הרשלנות בשמירה. האיסור הוא זה שבאמתי הזיקה. זה האיסור. זה נחשב כאילו שפריפריה שלי הזיקה. דיברנו על זה שהממון של האדם זה איזשהו סוג של פריפריה שלו. זה הטענה כלפיי. ולכן גם ההנחה הזאת של הרב פוברסקי, שאם הבהמה שלי, אם אני עובר איסור בזה שבאמתי מזיקה, כנראה שהבעיה היא הרשלנות בשמירה, כי אחרת מה זה קשור אליי? הבהמה שלי הזיקה. מה שקשור אליי זה שאני לא שמרתי. אבל לא. יכול להיות הגדרה שאם הבהמה שלי מזיקה, זה נחשב איסור שלי. כמו שאם הבהמה שלי מחללת שבת, זה נחשב חילול שבת שלי. לא כי לא שמרתי, אלא כי היא נחשבת חלק ממני. ואם חלק ממני חילל שבת, אז זה נחשב שאני חיללתי שבת. אם חלק ממני הזיק, זה נחשב שאני הזקתי. ואני עובר איסור למרות שזה לא הרשלנות בשמירה. אז הדוגמאות האלה מראות לכם, עוד פעם, שצריך מאוד להיזהר עם נפקמינות לחקירות ועם איך אנחנו פושטים איזה מהצלדים צודק. פה לכאורה, במבט ראשון, זה נראה טיעון מאוד חזק, וכשמסתכלים על זה רואים שמשני צדדים אפשר לתקוף אותו. אתה לא יכול להוכיח מעצם העובדה שיש איסור את זה שהרשלנות בשמירה היא עילת התביעה הנזיקית. לא נכון. א', בגלל שהאיסור יכול להיות שייך למישור הפלילי, ועילת התביעה הנזיקית זה דיון במשפט אזרחי. ב', גם אם זה לא הייתה הפרדה הזאת, וגם אם הפלילי והאזרחי זה היה אותו דבר, זה שיש איסור, זה לא אומר שהאיסור על הרשלנות, לא בהכרח אומר שהאיסור על הרשלנות בשמירה. האיסור יכול להיות על עצם העובדה שבאמתי מזיקה, כמו איסור שמחללת שבת. ההנחה שאני צריך לעשות משהו בשביל שזה ייחשב איסור שלי, לא נכונה. כיוון שהבהמה היא איזושהי פריפריה שלי, לפעמים יכול להיות מצב שהיא עושה פעולה, והפעולה שהיא עושה נחשבת איסור שאני עשיתי. איסור שלי. טוב, נעצור כאן.